אורות מת רבנו הרב קוק זכותו יגן אלינו אמן. אנחנו בחלק הנקרא אורות התחייה בפסקה, אני אגיד לכם בדיוק, פסקה למם, לא? לא סיימנו את למדת? אני חושב שכן. טוב, אנחנו בפסקה מם. הבה נתחיל, פסקה חדשה, יום חדש, אז פסקה חדשה. הדור הראשון של עקבתד המשיכה בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל. על מה הוא מדבר? על הדור שלו. עקבתד המשיכה, קנה סיום הגלות, תחילת הגאולה, זה נקרא עקבתד המשיכה. אשר חרפו עקבות משיכך. כן, מה אתה אומר? כמה זה דור? זה בערך 417 וחצי שנים. סתם, לא יודע, מאיפה אני יודע. הדור הראשון, זה הדור שלו. בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל. מה זה קץ המגולה? זה ביטוי שמקורו במסכת סנהדרין. שם רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופירייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, התחייה החקלאית בארץ ישראל היא הקץ המגולה. רש"י כותב, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. כלומר, אתה לא צריך לחפש משהו יותר גדול מזה. עצם זה שיש תחייה חקלאית בארץ ישראל, זהו זה, הגענו. איך אמר, אומר הרב ציודה, יש לנו בננות יפות מאוד, עגבניות יפות מאוד. הנה, קץ המגולה הגיע. היה סתם מעניין, למה זה הסימן? היה אפשר להגיד גם כשאני יודע, תהיה רעידת אדמה בנפאל, זה יהיה הזמן. זה הזמן. למה דווקא התחייה החקלאית בארץ ישראל? מסיבה פשוטה, משום שהגאולה זה גאולת הכל. אז כדי שתהיה גאולת הכל, זה לא חוכמה לגאול את הרוח, צריך לגאול את החומר. והחומר זאת הארץ. זה בדיוק העניין. כן? האמת היא שהרב קוק הוא לא הראשון שדיבר על זה. ברגע שהיו ההתיישבויות הראשונות של פתח תקווה וראש פינה, מקווה ישראל, חדרה, כל המקומות האלה שבהם נס ציונה, התחילו להתיישב במקומות האלה, אז גדולי ישראל באירופה אמרו, הנה, הגיע קץ המגולה. עצם זה שהאדמה שעד עכשיו הייתה כל כולה שממה, היא עכשיו פורחת, זה סימן שהגיע קץ. אני רוצה אולי לציין מה היה קצת לפני זה. למשל, בתחילת המאה ה-19, ביקר כאן צרפתי מושחת ומוכשר מאוד בשם שאטובריאן. שמעתם עליו? רונה דה שאטובריאן. הוא היה סופר. סנוב, משהו משהו. אבל חוץ מזה, הוא היה סופר מעולה, והוא מתאר את הביקור שלו בארץ ישראל באותם הימים. צריך להגיד מה זה באותם הימים בארץ ישראל. זה בעצם כלום. הוא מספר שבדרך מיפו לירושלים, כמובן, כשהוא רוכב על חמור, כי אין דרך. אין כביש, אין אפילו משהו, אי אפשר להעביר עגלות. כן? כשהוא עולה מיפו לירושלים, הוא פוגש בדרכו ערבי אחד. ושמו אבו גוש. והוא אביהם של כל יושבי היישוב הגדול שיש היום, אבו ראש. כן? אבל זה מה שהיה, מצא ערבי אחד. לזכור, זה המצב. אז קצת יותר מאוחר, כמה עשרות שנים אחר כך, עוד לפני שהיה הקץ המגולה, הגיע לכאן אמריקאי בשם סמואל קלמנס, המפורסם יותר בשמו הספרותי מרק טוויין, המפורסם עוד יותר בזכות ספרו תום סויר ואקבלרי פין. מכיר תום סויר? תום סויר קראת? אז הוא ביקר פה, הוא מספר על הטיול שלו במקום, והוא אומר, הארץ שממה לגמרי, מלאה במחלות, יש פה ושם קצת ערבים שבאו עם רוח המדבר, ושרוח המדבר תסיים בבוא הזמן. וזהו. וכאילו הוא אומר, הארץ הזאת שפעם הייתה, הייתה פוריה כל כך, והייתה נודעת בעולם כולו בשל טובה, היום היא ארץ שממה, כאילו היא ממתינה לבעליה האמיתיים שישובו. נהור גדל. טוב, קצת אחרי התיאורים האלה, אנחנו רואים, פתאום התיישבות בארץ ישראל, הגיע הקץ המגולה. בסדר? זה נכון, זה נכון, כן, כן, זה נכון. אבל אל תדאג, למשל בגוש קטיף, אמנם, זה היה בדיוק כמו בניו אורלינס, שהרוח ניצחה והבתים נהרסו. כן. עכשיו, עכשיו, הקץ המגולה הזה, היה נושא לוויכוח בין הרבנים, יש כאלה שאמרו, זה כן, קץ מגולה, כאלה שאמרו, מה פתאום, מה? במיוחד שהמתיישבים האלה אינם שומרים תורה ומצוות ולא עוד, אלא יש אצלם הרבה מאוד קלקולים, אז איך אתה יכול להגיד שזאת הגאולה? עד מתי הוויכוח היה רלוונטי? עד שהגיעה הגאולה בהביאר תשח. כלומר, ברגע שהגיעה הגאולה, כל הוויכוח נכנס לגניזה. כבר אין ויכוח. כולם מסכימים שזאת הייתה אכן התחלת עד הגאולה, שהרי הגאולה הגיעה בהביאר תשח. מובן? כן. מה? אני לא מצליח להאמין מה שאתה אומר. שיש כאלה שיגידו שזאת לא גאולה אחרי שהגאולה באה, איך אפשר? לא מאמין. עכשיו... כן. כן.
הם מדברים על הנקודה הזאת, או שהם ויכוח גם לשיטתם, הגאולה התחילה, רק שלנו אסור לעשות את הדברים.
לא, לא, לא. אלה, כלומר, השיטה של סאטמר, אתה מתכוון. הם טוענים משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה תיאולוגית. הם אומרים שזה מעשה השטן. מעשה שטן. כל הגאולה ומלחמת ששת הימים, כל זה מעשה שטן. יש בעיה, כי זה דואליסטי. עד כמה שאני יודע, השטן לא מנהל את העולם לפי היהדות. זאת הבעיה. זה כמו, זה מזכיר שפעם היה, בהקשר, בסוגיה קצת שונה, היה יהודי אחד בשם רמחל, רבנו משה חיים לוצאטו. הוא אמר שיש לו כל מיני גילויים מן השמיים, ושמגיד מן השמיים מכתיב לו ספרים שהוא כותב, והוא כתב סתרי תורה בכמויות. אז אחד הרבנים באותם הימים אמר על רמחל, אולי זה רוח טומאה. כן? אתה חושב שזה מלאך, זה בעצם שד, שמכתיב לך את הדברים האלה. אז רמחל כותב לו במכתב, תמהני שכבודו סובר שארץ ניתנה ביד רשע. כלומר שאתה סובר שהרשע מנהל את העולם, כאילו שיש לו כוח כל כך גדול להטעות את העולם ולהביא ספרי קבלה לעולם. ארץ ניתנה ביד רשע. טוב, אז זה גם אותו דבר. זה בעייתי מאוד מבחינה תיאולוגית מה שאומר הרבי מסאטמר, למרות שהוא אדם גדול, אין שום ספק. אבל דבריו דחויים מן ההיגיון. כן. מה אתה אומר? אתה מדבר על הספר של רחלבסקי? חמורו של משיח זה ביטוי שבגמרא. הגמרא אומרת שיש לה משיח חמור. כן, כן, חמורו של משיח זה חלק מן הקדושה. כלומר, אותו אדם שטחי שכתב ספר חמורו של משיח, הוא פשוט לא הבין על מה הוא מדבר בכלל. כן? איך אומרת הגמרא? אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי חנינה בן דוסה. ולא כחנינה... אני ראיתי אותו בצבע אדום. אתה ראית אותו בצבע לבן? אז יכול שיש מהדורה חדשה. אני זוכר בזמנו, ביקשו ממני להתייחס לספר הזה, כי זה עשה הרבה מאוד רעש בעולם, אז ביקשו שאני אקרא. אחרי שכתבתי לפחות 3 הערות על כל אחד מ-15 העמודים הראשונים, הפסקתי. פשוט הבן אדם לא מבין שום דבר מהחיים שלו. למשל, הוא מביא, אביא לכם רק דוגמה בדוגמאות. הוא אומר, פעם היו, אפילו היהודים החרדים, הדתיים מאוד, הדוקים, היו רוקדים בנים בנות ביחד. איך אני יודע? בכל בתי הכנסת, שמה רואים, שמה בגדול, כתוב כשם שאני רוקד כנגדך. כן? בסדר, אז רואים שהבן אדם לא יודע על מה הוא מדבר. אתה אמרת שלא אכפת לך, אבל אתה בכל זאת הזכרת את הספר.
אחרי
שקראתי,
אמרתי,
בסדר, אוקיי. טוב. כן, החומר כחלק אינטגרלי של הגאולה, סורת. נכון, אמת. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, הדור הראשון של העקבי תד המשיכה בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל. הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. והרוחניות, מי זה הרוחניות? זה הרבנים שלא משתתפים בזה. כן? כלומר, הם יושבים בבית המדרש. אז מה הם צריכים לעשות? צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. כלומר, אל תנסו, אומר הרב קוק לרבנים, להשתלט על מה שקורה, כי זה לא עניינכם בכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט להחיות את הגוף הלאומי, ולכן הוא עושה את זה באמצעים המתאימים לזה. אתם בינתיים תשמרו על הגחלת במחסן סגור, משומר היטב, לשמור את זה לבוא הזמן כשהם מוכנים לשמוע לכם. אוך שיתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה להתנה, להיות לאור עולם, לתרת תפארת ביד השם ולצניף מלוכה בכף אלוהי ישראל, ביטויים מספר ישעיהו. אם אין קמח אין תורה. אפשר להגיד, זה, כן, זה בצורה יותר פשוטה, כן? אבל זה, עוסקים בקמח. כן? עוסקים בקמח. אז אומר הרב קוק, אתם בינתיים לא בשימוש. אתם הרבנים, אבל חשוב שתשמרו על מה שצריך לשמור, כי צריך הצופן הגנטי של התורה לא ילך לאיבוד. לכן, מתכנסים בתוך בית המדרש. בבוא הזמן, זה יכול לצאת החוצה. עכשיו, כן. כן. נכון. כן, כן. אבל מה שמתכוון כאן הרב, אמנם אתה צודק שבפסקה שממול הוא מדבר על התקדשות הספרות והדרישה מהקודש להיות מעורבים במה שקורה. אבל מה שהרב אומר שיש פה תהליכים שהם חזקים מכולם. וכנראה שיש דברים שריבונו של עולם לא נותן לנו לעשות אותם. מדוע? בגלל שהוא מעוניין שדברים יתקדמו. כן? זה כמו שאני רגיל לומר, אם הקדוש ברוך הוא היה פונה לוועדה של רבנים, כדי לבחון את אפשרותה של הקמת מדינה בהתאם לדרישות התורה. אז הרבנים היו אחרי כמה חודשים, אומרים לקדוש ברוך הוא, בדקנו את הנושא, וזה אכן אפשרי. אפשר. אפשר להקים מדינה ולצאת ידי חובת כל הדרישות של התורה. אבל זה ידרוש מאמצים מיוחדים ולהסתמך על הרבה קולות מבחינה הלכתית ושעת הדחק. ולכן ליבנו נוקפנו, ואנחנו מאססים. לכן אנחנו מבקשים לדחות את ביצוע הרעיון לשלב מאוחר יותר, כאשר יימצאו פתרונות יותר הולמים, ושב ואל תעשה עדיף. ולכן הקדוש ברוך הוא שהחליט שהגיע הזמן להקים את מדינתו, לא רצה להמתין לוועדה הזאת, ולכן שלח את בן גוריון עבדו, שהוא, מה שהוא יודע לעשות זה להקים מדינה. האם הוא שומר שבת, אוכל כשר וכדומה, שומר על טהרה? זה לא כך אכפת לו. העיקר, מדינה תקום. אחרי זה, נבקש מהרב מימון לעשות משהו. הברית ההיסטורית, מה שנקרא. אז זה מה שכאן אומר הרב. בינתיים, הכוח הזה איננו שולט בעולם. עובדה. השאלה אם העובדה הזאת היא מצערת או שלא מצערת. יש לה גם משמעות, לפעמים. היא מצערת מצד חיצוניותה, היא משמחת מצד פנימיותה. כן. בקשר לוויכוחים היסטוריים שאינם רלוונטיים. אז איך מצאנו ויכוחים בחז"ל על דברים של הנהגות בדור המדבר שאין מהם נפקא מינה להלכה? אז לכן, על כל דבר כזה שתמצא, שנראה לך שאין נפקא מינה, תצטרך לשאול את השאלה החשובה שחז"ל שואלים בכל מקום כזה. למאי נפקא מינה? הרי אם הדברים האלה נידונו, סימן שיש להם השלכה גם עבורנו. שאם לא כן, הם לא היו נידונים. כן? למשל, אין שום דיון בחז"ל, האם הדינוזאורים אכלו את הברונטוזאורים, או שהברונטוזאורים אכלו את הדינוזאורים. למה? למה חז"ל לא דנו בזה? אתה יודע למה? כי אין נפקא מינה. בין כך ובין כך, אנחנו הרבה אחרי זה. אז מה זה משנה? כן, מה אתה אומר? טוב, פה הוא מדבר על תהליך של הכלל. אני לא יודע מה עם הפרט. כן.
הדוגמה שהיה רבי, לא מסתדר.
הברונטוזאורים?
כן.
למה?
לא,
זה לא מסובך. ברונטוזאורים. יש דברים יותר מסובכים שאתה זוכר. טוב, נו.
באותו זמן, יכול להיות שגלה, נפקא מינה שיעזרו לו בזה. יכול להיות צמחוני, יכול להיות זה.
כן, אבל עכשיו לנו זה לא, גם בימי חז"ל כבר לא היה אכפת.
אבל גם אנחנו רואים שחז"ל התעסקו בבעיות של אז, שהיום אין נפקא מינה
להם. לא. זה שחז"ל מתעסקים בשאלות של זמנם, שאין להם נפקא מינה עבורנו, זה אני מבין, כי הם התעסקו בדברים של זמנם. השאלה היא, מדוע הם התעסקו בדברים של דור המדבר, שגם בימיהם לכאורה כבר לא הייתה נפקא מינה? זאת השאלה ששואל אליעזר כאן במסך. זאת השאלה. והתשובה היא שנצטרך לשאול, למה היא נפקא מינה? כנראה שאם הם דנו בזה, הם התכוונו שיש לזה נפקא מינה. לפחות עבורם. כן, בבקשה. וכל מאורותיה, מאור, אור. מה זה מאור של התורה? כן, יש התורה, שזה עצם מה שהתורה אומרת. אבל מה שהתורה אומרת, זה לאו דווקא סימפטי. יש מאור של התורה, שעושה את התורה לידידותית למשתמש. בסדר? לא, זה עניין של הסברה, של הבנה. למשל, זה שאדם שרוצה להתגרש הולך לבית הדין. זה הלכה. האם זה אומר שבבית הדין יקבלו אותו בסימפתיה, יהיה תור ארוך, המקום מלוכלך, שיגידו לו מי אתה בכלל, או יגידו תשמע תשב פה, כי פה אתה מפריע, הרבנית צריכה לעבור, או דברים כאלה. אז הדברים האלה הם לא הכרחיים, נכון? אז זה נקרא שזה תורה, אבל בלי מאור. יש תורה ומאורותיה. כן. זה לאו דווקא היופי האסתטי, יש גם יופי אינטלקטואלי ויופי מוסרי וכדומה, כן? אתה אומר, ככה ההלכה אומרת, כן, אבל זה שורט את ההכרה שלי, מה אתה עושה עם זה? כן? זה מאורותיה של התורה, כן. לגבי הניסוח,
כשאתה משמש בשימוש,
לא, זה ההפך, ההפך. מה שהרב כאן אומר, זה שבעלי התורה הם עוסקים לבדם בתוך בית המדרש, בכל התורה כולה, והדור לא שומע.
אם אני מבין נכון, כן, זה יכול להישאר תקוע באיפה שאתם...
כן, בדיוק, בדיוק.
ולעשות את זה לערוץ.
נכון, זה בדיוק מה שהרב אומר. הרב אומר שצריכים בעלי בית המדרש, יושב בית המדרש, להישאר תקועים בפנים, ולתת למאורעות לזרום. למה? משום שהמאורעות האלה, הם, יש להם דינמיקה משלהם, שאין בית המדרש יכול להשתלט עליה. זה מה שהוא אומר. פה, זה ההפך של ההשתלבות. פה הרב לא מדבר על השתלבות.
אני יודע שהוא לא מדבר, השאלה למה הוא לא אומר כבר אז להשתלב? אתה אומר כי זה לא יכול להיות, זה דן.
לפי הרב, בימיו יש תהליכים שאינם יכולים לשלב את בית המדרש איתם. לא יכולים. לא שבית המדרש באופן אבסולוטי לא שייך לזה, אבל בית המדרש המציאותי לא שייך לזה. אז אתה שואל עכשיו, מה קורה היום? כאן אתה נוגע בנקודה כואבת. הרי מאז הרב קוק ועד היום עברו עשרות שנים רבות. ואם כך, שמה אנחנו רואים שהיכולת של השפעת בית המדרש על החיים הולכת וגדלה. והתשובה היא, אכן אתה צודק. כן, מכוח בית המדרש קמו תנועות פוליטיות במדינה. שינויים תרבותיים במדינה.
אבל לא זה מה שאני שואל. אדם רוצה לעסוק בבנקאות. הוא אומר, אם אפשר לעסוק בבנקאות עם כל חוקי הריבית וכל הדברים, לא מדהים מה שיש היום. אדם רוצה לעבוד במסגרת ביטחונית כזאת או אחרת, אבל זה לא הולך.
הבנתי מה שאתה.
כלומר, לשים את זה בצד, כרגע אני ארוץ ועוד ב-30-40 שנה
שימצא פתרון. כלומר, אם אדם יש לו שאלה בהלכה, אז הוא שואל את הרב שלו, ואז הרב שלו אומר לו מה לעשות. נכון?
ואז הוא רואה שאי אפשר לחיות.
לא, ואז נגיד, הרב יגיד לו אם זה מותר או אסור, אם זה מותר יעשה, אם זה אסור לא יעשה, מה כל כך מסובך בזה?
אבל כפיים היו שואלים מה יאמרו
להם. אבל, רגע, אני לא יודע מה יאמרו. אני אומר, ברגע שאדם שואל את רבו, הוא צריך לעשות מה שהרב אומר. מה שהרב כאן מסביר, מדוע יש תהליכים שבהם הקדוש ברוך הוא מסדר, שהחברה בכללה לא שואלת את רבה. מדוע לא שאלו? אומר הרב קור, כי הקדוש ברוך הוא הסתכל על הסטטיסטיקה, ובסטטיסטיקה אי אפשר היה שהכלל יסתדר עם דרישות בית המדרש במצבו של בית המדרש בימיו, ולכן הדברים נעשו כמו שנעשו. זה בדיוק כמו בת יענה, יפה. כלומר, יש מדיניות של בת יענה שהרב קור כאן נותן לה גוש פנקה. יפה. כן, בבקשה. אתה שואל אם ככה למה אין גשם היום? אתה יודע למה? בגלל שעוקרים מאחזים. הלאה.
אז...
מה? השאלה הייתה, אם הקץ המגולה זה ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ואנחנו כבר הגענו לשלב הגאולה, אז למה אין גשם? כי עוקרים מאחזים. בסדר? אז מה, סליחה.
אז... רק מאחזים, אבל לא גורם כזה שכבר לא יהיה גאולה, זה פשוט...
לא, אבל יש לנו חוזה, לא? אם בחוקותיי תלכו, יהיה גשם. אתם עושים פשלות, אין גשם.
לא היו עושים
עבודה, תוקעים את התהליך? לא יודע, עכשיו, זה שהתהליך תקוע, יש תקיעות בתהליך, זה גם זה חלק מהתהליך. משיח נגלה ונכסה, אומרים חז"ל. מה צבים נגלה ונכסה, אף משיח נגלה ונכסה. כן. אני חוזר על שאלתך, כדי שכולם ישמעו. אתה אומר, לפני כן אמרתי שהקדוש ברוך הוא שלח את בן גוריון עבדו ולא אכפת לו. ועכשיו פתאום הקדוש... לא אכפת לו מהמצוות. ופתאום הקדוש ברוך הוא כועס עלינו?
שלא
קיים כמצוות? שמת לב שאני לא אמרתי שלא יורד גשם בגלל שאוכלים צ'יזבורגר. לא אמרתי את זה. אמרתי שלא יורד גשם כי בוגדים בציונות. זה מה שאמרתי. לכן זה גם עונה על השאלה שלך ועל השאלה שיאיר מעוז ניסה לשאול. מה ההבדל? שבזה הדור פטור ובזה הדור לא פטור. הדור פטור. מה?
אם אדם, כיום, אצלנו הרב, אנשים שעושים תורה ומצוות, הם פחות מאמינים בציונות. אז לכאורה, אדם שואל שבדור החדש, בכלל לא מכיר בזה. אז לכאורה גם מזה הוא יהיה פטור.
אתה שואל... אם מצאנו היתר של תינוק שנשבע ביחס לאיסורים, לאיסור והיתר, בשביל דור שלא ידע את המשמעות של הדברים, למה שלא נחדש את המושג של תינוק שנשבע ביחס לציונות? אם זה יגיע, יגיע. בינתיים זה לא יגיע.
אתה חושב
שהציבור הכללי יראה מהם לציונות? כן. גידי בן ססון שואל, חבר חילוני אמר לי פעם, אתם הדתיים תמיד בדילי. אחרי שירדנו מההתיישבות, נזכרתם להתנחל. אחרי שגבורת הצבא הפסיקה לעניין, השתלטתם על השתלטתם על הסיירות. מה יש לנו לומר בעניין? זה נכון. זה מה שנקרא תורה דילי. נראה שיש צמא לרוחניות. אך החיבור נעשה לרוחניות כללית ועולמית, כדוגמת המתקשרים למיניהם ובעלי כוחות רוחניים, ובדרך מדלגים על, אני לא יכול להמשיך לקרוא את השאלה כי היא, תחתית השאלה נמצא במסך, אז אי אפשר לקרוא. טוב, כשיזכרו באינטרנט להעלות את שאלה מספר 1 של ישראל, אני אוכל גם לענות עליה. טוב. כן. אילו. לא, לא אילו.
אילו שורה.
ובדרך מדלגים על הכיוון הרוחני הייחודי של עם ישראל. כן, זה הכיוון ה-New Age. כן, ב-New Age אוהבים רוחניות. זה נכון. לא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. New Age. האם אני יכול להסביר מה זה? תאמין לי שאם הייתי יודע, הייתי מסביר. באופן כללי, זה מין הלך רוח תרבותי שמדבר על השחרור של הנפש, של מימוש עצמי ועוד כל מיני דברים כאלה. וזה מאוד אופנתי. מדבר על רוחניות, על קבלה, קצת על מייקל ג'קסון, כל מיני דברים ביחד. מה? כן, אז זה מביא אנשים לרוחניות. זה לא מביא אותם לקיום מצוות, זה לא מביא אותם ליהדות. זה נכון. יש
לך. אפשר לומר שיהדות יכול להיות
להם? זה יכול להיות מדרגה, אבל אני מדבר על התופעה מצד עצמה. מה היא? כן, אז המושג הזה של רוחניות הוא היום הופך להיות, אני אומר, מצרך מבוקש. אגב, הוא הופך להיות מצרך מבוקש בתוך היהדות פנימה. כלומר, ה-New Age פועל גם בפנים וגם בחוץ. Okay. אז יש New Age דתי, גם זה קורה. טוב, אז בסדר, אז הרב לא אמר שפתרנו כבר את כל הבעיות. בהלך הרוח הציני דהיום נראה שקידוש החומר והמדינה הוא מהלך קצת נאיבי. המבוסס על תן לחיות מחד, ונראה לך שאלוהים צריך אותך מאידך. כן. זה נכון. כלומר, הרעיון של קידוש החומר הוא קצת נאיבי אם אנחנו מבינים אותו כפי שאפשר היה להבין אותו בזמן הרב קוק. אבל הרב קוק היה מתכוון למשהו הרבה יותר רחב, על זה שככל שהגוף יותר רחב, כך הנשמה יותר גדולה. כלומר, גוף לא מורכב של תולעת או של לטאה, איננו מצריך חיות ברמה גבוהה. ככל שאנחנו עולים יותר, כך התוכן הרוחני הנדרש כאן הוא צריך להיות גבוה יותר. לכן ככל שמתבסס יותר החומר במובן של השכלול, של התרבות, של הטכנולוגיה, של האומנות, אז גם התוכן הרוחני הנטבע להופיע בתוך הכלים האלה הוא יותר גדול. זו כוונת הרב קוק. גברת מועלם כתובת בכל מקום שיש בו בוקר. מה משמעות המילה צניף? מה? זה נכון שבפסקה כתוב צניף מלוכה, כי זה בסמיכות. אבל כיוון שהשואל מביא את המילה הזאת מבודדת, אז אני אומר אותה ללא הסמיכות, לכן זה אני קורא צניף. כן. מה פירוש המילה צניף בפסקה? צניף זה כובע. עקבדד המשיכה, מה פירוש המושג? עקבדד המשיכה, אני הבאתי את דברי רש"י, שאומר שזה תחילת הגאולה, סוף הגלות. כן. טוב, מה?
כן. נעיר הערה לגבי השאלה האם התחיות והצבא שיש
לה... כן.
זה נכון, אבל זה פשוט מחוסר ברירה. כי ברגע שהתחיל החוסר אמון בארץ ישראל וההשתמטות מהצבא,
בסדר, אני לא אומר שאין לנו הסברים, אני אומר, אבל זאת עובדה, עובדה. אנחנו היהודים, אנחנו מאוד נוסטלגיים, נוסטלגיים. תמיד אוהבים דברים שקצת התיישנו. גם באוניברסיטה, אגב, הם נוסטלגיים. הם אוהבים את ביקורת המקרא. זה דבר שהתיישן בכל העולם כולו, אבל באוניברסיטאות בארץ ממשיכים עם זה. זה כמו שילדי הפרחים, זה פעם היה בארצות הברית בשנות ה-60, אצלנו זה הגיע יותר מאוחר, וכדומה, כן, כל אחד, הזמן שלו. אז לא, אגב זה מאוד עוזר לנו, כי אתה רואה איך תהליכים נכשלו במקומות אחרים, כשאתה מתחיל אותם מצלך, אתה כבר יודע איך זה ייגמר, זה בסדר. אוקיי, טוב, אז אני רוצה פה לחזור אל הפסקה, כי הפסקה לא סונטזה כראוי. מה שכאן אומר הרב, זה שבתוך הדור שיגדד המשיכה, נבנה הגוף של האומה. לכן, בעלי הרוח מרגישים קצת מתוסכלים, כי הם רואים שאין להם יכולת השפעה על הציבוריות. לכן אומר להם הרב, אל תדאגו, אתם פה כדי לשמר. בבוא הזמן, אנחנו נפתח את השמרים שלכם, וזה יצמח, זה יפרח. עכשיו, זה קצת שונה מההתנהגות של הרב קוק בעצמו. שהרב קוק בעצמו דווקא היה שותף מלא לתחייה התרבותית, הספרותית, הקים מוסדות, הקים את הרבנות הראשית, הקים את ישיבת מרכז הרב, גם הקים, השתתף בגאולת אדמות, וקרא לעלייה לארץ וכו'. כלומר, היה פעיל בהחלט, וגם פעיל אפילו בתחום הפוליטי, שהוא היה המנהיג היחיד בזמן פרעות תרפ"ט, שלא היה בקונגרס הציוני באותו זמן, ולכן הוא זה שיכול היה לבוא במגע עם השלטונות הבריטיים ולהזיק את הגולה. וגם נלחם למען סטבסקי כשהרצח ארלוזורוב. בקיצור, אנחנו רואים אישיות שהיא דווקא פעילה מאוד בשטח. אז למה אם כך הוא אומר לרבנים, אתם משמרים? כי הוא מדבר על שתי פונקציות שונות. כלומר, הרב קוק אומר, אני עושה מה שאני יכול. ואם כל מה שהרב קוק פעל הרבה, זה לא היה הרבה לעומת מה שצריך היה לעשות. אבל הוא לא יכול היה יותר. כן? כלומר, אם אנחנו נוציא מן הגניזה את כל התוכניות שלנו לגבי ניהול מדינה ויחסים בינלאומיים, יהיה לנו המון מה לתת. רק שהציבור לא רוצה לשמוע. זה כמו שמדי פעם פה שואלים אותי בשיעור, הרב, מדוע לא בונים בית המקדש? נו, מה התשובה? כי הממשלה לא רוצה. אז אולי צריך להגיד לה, כן? זה קוראים לזה נאיביות. כלומר, יש דברים שאנחנו ממתינים להם. עכשיו, השאלה היא, מה קורה מאז שעברו כ-80 שנה, מאז שנכתבו הדברים האלה? 80-90 שנה, מאז שנכתבו הדברים האלה. אז מאז באמת דברים השתנו. בזמנו של הרב קוק, הבינו אותו בערך, כמה אנשים? אם נאמר שארבעה, זה כבר המון. כן? שתיים, אפשר לומר, שלוש, אולי, ארבע, ספק גדול. לכן, מה יש לו לרב קוק לומר בימיו? הוא בעצם אומר, אני פרשן המאורעות. לא אני מחולל המאורעות. המאורעות לא ממתינים לי, הם מתרחשים, כי ככה זה. הקדוש ברוך הוא נותן כוח להרצל, נותן כוח לבן גוריון, והם עושים את הפעולות, הם לא שואלים אותי. מאז, לרב קוק יש אלפים רבים של אנשים שמבינים אותו. עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים של אנשים שהולכים בדרכו. אז הנתונים השתנו. זה כבר לא בית מדרש הצופה במאורעות, זה בית מדרש שבידו, אם הוא ירצה, לחולל את המאורעות. וכאן השאלה, האם הוא רוצה? שכן, העמדה של הצופה יש בה הרבה נוחות. אני צופה במאורעות, מאמין בגאולה, אומר הלל ביום העצמאות, ומבסוט מאוד שהגאולה מתקדמת. השאלה אם אני מוכן גם לקחת אחריות עליה, או שמה אני אומר, לא, אני רק מצטרף אל הרכבת, ומבקש שיתנו לי קרון יפה. אני משאיר את השאלה כעת תלויה. עכשיו יש פה כמה שאלות. למה שלב זה נקרא עקבתא דמשיחא? עקבות זה הרושם שאדם מותיר במקום שבו הוא דורך. אז אתה יודע שהוא קרוב, הוא בסביבה. אז עקבתא דמשיחא, הכוונה בקרבה למשיח. גם בגלל שהעקב הוא החלק התחתון של הגוף, וקומת נשמת האדם מסודרת לפי מבנה גוף. הדור הראשון של האנושות דומה לשערות, אחר כך זה נהיה מצח, אחרי זה אוזניים ועיניים וכו' וכו', עד שהדור האחרון נקרא דור העקב. מה? לא, לא, זה הסבר שנמצא בראשית, בסדר עולם רבה. מה אני אעשה? כן. למה, עקב, כן. למה כדאי לי לעלות לציון אור החיים הקדוש? ומה לעשות שנשבר לי כבר מפולחן הקברים הזה? מי אמר שכדאי לך לעלות לציון של אור החיים הקדוש? חוץ מזה, אני אגיד לך, הנוף שמה מהמם. שלום רבנו, יש טענה חרדית שאם מביאים ראיות מרבנים שונים בעבר, אז שנלך בכל דבר כמו אותו הרב. מה התשובה? דבר כזה מעולם לא שמענו, לא מאבותינו ולא מאבות אבותינו ולא מרבותינו ולא מרבו רבות רבותינו. אם כבודו פתח עמוד אחד בתלמוד, רק עמוד אחד, יראה שלפעמים אנו פוסקים כרבי יהודה, ולפעמים אנו פוסקים כרבי מאיר, ולפעמים כרבן גמליאל, ולפעמים כרבי עקיבא. מה, זאת אומרת, כיוון שפסקת כרבי עקיבא, בכל דבר תפסוק כמו, שטויות האלה. כמו כן, לא רק זה, ראינו שגם תלמידים חולקים על רבותיהם. רבי יהודה הנשיא, בעשרות מקומות, חולק על רבן שמעון בן גמליאל, אביו ורבו. מה קרה כאן? מאיפה צצה הרפורמה הזאת ביהדות, שהחליטו עכשיו לשנות את כללי הלימוד? כללי הלימוד היו תמיד, שאנחנו בודקים כל דבר, לפעמים פוסקים על חכה, פעמים על חכה, מה קרה? כן? כי אם תאמר שבכל דבר תיסוק רבי עקיבא, אז בסוכות הבא, בבקשה תיקח לולב אחד, אתרוג אחד, הדסה אחת, ההדס אחד והערבה אחת, בלבד, כי זו דעת רבי עקיבא. נראה אותך. טוב, כן. הייתה מילה צניף. נו. סליחה, זה פסוק בישעיהו פרק סמך. והיית עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוהייך. וצניף מלוכה ביד אלוהיך. אתה בטוח? אתה בטוח. אז למה הוא אומר פה בכף? אפשר לבדוק את זה. מה דעתך? הנה, יש לך פה תנ"ך. אתם יכולים להעביר לו תנ"ך? או שאני אבדוק. יודע מה? תביא לי. אני רואה ש... לא בטוח. ישעיהו. סמך. זה לא בסמך? נכון. לא? אז אולי זה בסוס הסיס? רגע. נכון, זה כן, רגע, פה סוס הסיס. הנה, והיית, אני קורא בסמך ב', ישעיהו סמך ב', פסוק ג'. והיית עטרת תפארת ביד השם, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. זה מסביר מדוע הרב כאן אמר בכף. בסדר. ובכן, מה השאלה? טוב. כן. דור ראשון מה? כלומר, כאילו הדורות של האדם זה מתחיל ממעלה למטה. אתה לוקח קומת אדם, וזה כל דורות האנושות, מתחילה ועד סוף. אז השערות זה הדור הראשון. והדור האחרון זה העקב. בסדר? מה? אחרי זה, זה כבר כתוב ככה, אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. אז אחר כך יש נשמות שכבר לא בגוף. נשמות שמעל הגוף. נשמות לסוג אחר. כן. טוב, רצה לשאול משהו על הפסוק הזה. והיית, וזה נאמר על ירושלים, או על כנסת ישראל, שהיא תהיה עטרת תפארת.
מה זה עטרת? זה משהו שצריך פה על הראש.
כן, זה כמו כתר.
ביד השם.
זה כפילות, זה נכון. זה דרכם של הנביאים לכל, במיוחד ישעיהו, לעשות מה שנקרא כפל העניין במילים שונות. קוראים לזה תקבולת. זה בניתוח ספרותי. עכשיו, יש על זה מחלוקת מהותית בין הרד"ק לבין המלבים. שהרד"ק באופן שיטתי על כל דבר כזה אומר כפל העניין במילים שונות, והמלבים באופן שיטתי כופר בזה. המלבים אומר שאין דבר כזה כפל עניין בתנ"ך. ולכן הוא נכנס לכל הפרטים של להסביר מה זה צניף, מה זה עטרת וכו'. מי צודק? שניהם צודקים. כלומר, מבחינת הזרימה של של הפסוק, של הפרק, צריך לקרוא כמו רד"ק, ואחר כך להיכנס לדיוקים. יש שתי קריאות. טוב. פסקה מם א'. יש פה שאלות. רבנו, לא הבנתי, מה היה עם הרב קוק בפרעות תרפ"ט עם הקונגרס הציוני לעומת רבנים אחרים? כשהיו הפרעות בתרפ"ט, אז הרב קוק היה צריך להפעיל את השלטון הבריטי, להזעיק אותם, שירו בפורעים וכו'. כן? עכשיו, הוא היה המנהיג היחיד שנשאר בארץ באותם הימים, כי כל שאר מנהיגי היישוב היו בקונגרס הציוני באותו זמן בחוץ לארץ. כבר בדורו של הרב קוק קרא הרב הנזיר לפתח דיסציפלינה חדשה, ביקורת לביקורת המקרא. כמו כן, הספרים באקדמיה, אלה הכתובים בעברית, עדיין מדברים בלירות, אפילו לא בשקל ישן. נכון. טוב, מם א', הרבה נשמות נידחות בין האומות שוות לכנסת ישראל בעקבתה דמשיכה. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להפכם למזון מבריא. ובזה נצמחה המחלה של חוצפה, אבל היא רק מחלה עוברת וחל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו. טוב, מאיפה הרב קוק יודע את הדברים האלה? זה מדהים מה שהוא אומר כאן. יש נשמות שהתגלגלו שם בין הגויים, הם צריכים עכשיו לחזור. מאיפה הוא יודע את זה? מה? זה חוק שבות מוחמד. זה פשוט, זה על פי הקבלה. כן? הדברים האלה הם שייכים לתורת הסוד. תורת הסוד בוחנת הרבה דברים מצד תהליכי הנשמות, לא רק מצד התהליכים הגלויים על פני השטח, אלא הנשמות. עכשיו, כשהרב רואה את החוצפה דעקבות משיחה, הוא שואל את עצמו, מה זה הנשמות האלה? אז כיוון שהגלות פיזרה הרבה מהנשמות שלנו בין הגויים, אז צריך עכשיו להשיבם. יש למשל ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשני גוי. מה זה שלא עשני גוי? יכולתי להיות גוי, אם כן. מסבירים המקובלים, לא גלגל אותי בגוי. כן. אז זאת אומרת, שיש מציאות כזאת, שהנשמות הלכו לשם, והם צריכים לחזור. לפעמים זה מופיע בצורה של גרים, לפעמים זה מופיע בצורה של גלגול נשמות. כן? יש, היה יהוד, אדם אחד בפולין, קראו לו אגרף פוטוצקי. שמעתם עליו? כן. אגרף פוטוצקי. גרף זה תואר אצולה פולני. וקרא בים, הוא היה בזמנו של הגאון מווילנה. קרה דבר מאוד משונה לאיש הזה, הוא החליט להתגייר, שזה היה דבר שבעצם לא היה קורה, כלומר בתקופה ההיא לא היה דבר כזה גיור כלל. אבל אותו גרף החליט להתגייר, אבל הדבר הזה היה אסור על פי חוקי הממשלה הפולנית. לכן הוא שמר על יהדותו בסתר. הוא נימול בסתר, שמר על יהדותו בסתר, וכך המשיך 3 שנים. כן? כלומר, יותר מזה, הוא אפילו באיזשהו שלב ברח, והלך והיה לומד בבית המדרש. ועד היום הזה יש ניגון ששרים אותו בחלק מהישיבות, שהוא הניגון של הגרף פוטוצקי. ואחרי 3 שנים תפסו, עלו על זה, הפולנים דנו אותו לשריפה, מת על קידוש השם. אמר הגאון מווילנה, מה זה 3 שנים האלה? הוא בעצם היה גלגול של אברהם אבינו, שעד גיל 3 עבד עבודה זרה, והיה צריך להשלים 3 שנים בעבודת השם. עכשיו, הגרף פוטוצקי היה לו חידוש. הוא שאל מאיפה באות נשמות הגרים. הוא אמר שכשהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות העולם והם דחו, היו בוודאי אנשים בתוך האומות שהתקוממו נגד הדחייה הזאת. אמרו, מה פתאום? זה דברים טובים, אנחנו רוצים אותם. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא רוצים את זה? רוצים. אז הנשמות האלה הן הן נשמות הגירים שבאות בבוא הזמן להצטרף לכלל ישראל. ככה הרב צבי יהודה תמיד היה מביא, שזה את החידוש הזה של הגרף פוטוצקי. אז כמו שיש גם נשמות של יהודים בין האומות, יש אפילו גם נשמות של גויים בישראל, יש גם דבר כזה. פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם יש דבר כזה נשמות גויות בישראל? ענה לו עם חיוך מפה, מאוזן לאוזן, האינך זוכר את דברי רבי מנחם מנדל מויטבסק על המתלוצצים מעוזבי תורה? הפירוש של דבר, רבי מנחם מנדל מויטבסק בספר פרי הארץ, הוא היה החברותה של בעל התניא, והייתה לו מחלוקת איתו, בסוף עלה לארץ, היה חי בטבריה, רבי מנחם מנדל מויטבסק. מי יודע מויטבסק? מרק שגל היה מויטבסק, כן. אז להבדיל, כן. אז רבי מנחם מנדל מויטבסק אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר לא להיות מאלה שעושים צחוק מאלה שעוזבים את התורה. אז מה התכוון הרב סיודה? שמי ששמח, כלומר מתלוצץ מעוזבי תורה, זה יכול להיות סימן שיש לו נשמה של גויים. כי הרי מי שמח על זה שאין קשר בין ישראל לתורה? הגויים. טוב, גם כי העקב הוא הדורך על הנחש והורגו. כמו כן, הנחש מבקש להקיש אדם בעקבו. נכון. אם המשיח מותיר עקבות, אז הוא כל הזמן הולך לפנינו ומתווה לנו הדרך, ולא אנחנו מייצרים התנאים להופעתו. והאם הוא אדם או רעיון או שניהם? הוא נותן רעיונות, אנחנו נותנים לו רעיונות, הוא גם אדם, גם רעיון, גם שניהם. הלאה.
מה המשל הראשון, הרב? האם אנחנו הולכים לראש
או במתוכנו? זה גם וגם, הכל גם וגם. יחי הטשטוש המאחד, הסלט הרוחני הגדול. טוב. מה? אז זהו, זה בדיוק העניין של הערב רב. הערב רב זה השותפות של האומות. עכשיו, מה הייתה הבעיה? ביציאת מצרים היה ערב רב. הערב רב, היה, זה היה טוב או זה לא היה טוב? זה היה הכרחי. אי אפשר לצאת ממצרים בלי לקחת איתנו נציגות של האנושות. שאם לא כן, זה כישלון טוטלי. היה עוד יותר טוב אם היינו לוקחים את כל העולם, אבל לא היינו מסוגלים, או העולם לא היה מסוגל, לא משנה, עובדה, יציאת מצרים לא השיגה את כל יעדיה. אבל לפחות נציגות הגיעה. אבל דווקא כיוון שזה רק נציגות ולא הכל, לכן זה הפך להיות גורם מכביד. כיוון שזה גורם מכביד, הוא עושה לנו צרות. לכן יש בעיה של עיכול. כי הרי הערב רב יצא ממצרים, אבל מה עניין אותו? מה הוא רצה הערב רב? למה הוא יוצא ממצרים? מה מושך אותו? משה. משה. הדמות הרוחנית, המיסטית של משה, יוצרת איזה רגש דתי אצל הערב רב, ולכן הם הולכים אחרי משה. לכן כשמשה נעלם מנהר, הם לא יודעים מה לעשות. הם אומרים, חייבים לעשות פה משהו, אין לנו יותר סיבה להיות כאן. מה שאין כן בני ישראל שיוצאים ממצרים, מה מושך אותם? משה לא כל כך מעניין אותם, רוצים להגיע לארץ ישראל, זה הנקודה. כן? עכשיו יוצא לפי זה שהערב רב רצו רק תורה. ובני ישראל רצו את ארץ ישראל. אף על פי כן, היה צריך לצרף את הערב רב, למרות שהם רצו רק תורה. אלא שהיה צריך להקנות להם, וזה לא היה מספיק זמן, כדי להקנות להם מה שנקרא דרך ארץ. כלומר, אהבת ארץ ישראל. אז בימינו הם חוזרים, אבל הם עוברים דרך הדרך ארץ קודם. ולכן הם לא רוצים תורה. בימינו, בדור שלנו עוד יותר, ראינו, כיבשו אותו, אנשים שהם בכלל לא מבני ישראל, שמקבלים זכות עלייה. אז מי קולט אותם? החברה החילונית מלמדת אותם דרך ארץ של עם ישראל. אחר כך הוא רוצה להתחתן, הרבנות אומרת, אתה צריך לעבור גיור לחומרה. סודר. בסדר? הרב מיכאל אבולעפיה הביא משמו של בעל הלשם, שראה בדורו נשמות חדשות. אלו נשמות עקב חדשות, או כבר נשמות שמעל הגוף. תאמין לי שאני לא יודע. בוקר טוב הרב, אני לא מבין. בוקר טוב גם לך. חבל שאתה לא מבין. חוצפה של דור המשיח. מה זה? זה טוב או רע? תודה. מה אתה אומר? זה רע, אבל זה טוב. זה טוב, אבל זה רע. טוב, בואו נחזור אם כן לפסקה. הרבה נשמות נידחות בין האומות, שוות לכנסת ישראל בעקבתא דמשיחא. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מבריק. כלומר, יש עיכול רוחני. ומזה נצמחה המחלה של חוצפה. כלומר, יש הרבה דברים שמצד עצמם היה אפשר להעלות אותם, להשתמש בהם, אבל כשהם מופיעים בצורתם הגולמית, הם מופיעים בצורה מקולקלת. זאת מחלה הכרחית. אבל היא רק מחלה עוברת, וחל גויים תאכלו. זאת אומרת, יבוא זמן שמה שבא לכם מן הגויים, דהיינו אותן הנשמות הנידחות, תאכלו. כלומר, זה יתמזג בגוף של האומה, ובכבודם תתיימרו, תתגדלו. יש רגע, יצא לי העניין. כן, יש ביטוי אצל חז"ל. קשים גרים לישראל כספחת. מה פירוש הביטוי ספחת? מסביר המהר"ל, דבר הנספח מכביד. כי זה תוספת. כלומר, כל זמן שהדבר הוא מסופח בלבד, אז הוא גורם לצרות. כשהוא מתמזג, זה בסדר גמור. לכן תראו, כל הביטויים בחז"ל נגד הגרים הם בלשון רבים. וכל הביטויים בחז"ל בעד הגרים הם בלשון יחיד. למשל, יש פסוק, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. לעומת זה, קשים גרים שנאמר, ונספחו אל בית יעקב. אם הוא בא כקבוצה, הוא מכביד על האופי הלאומי. אם הוא בא כיחיד, הוא מתמזל.
כן. אז היום הזה.
מה? אז היום יש הרבה נספחים, ולכן זה בעיה. אבל, איך אומר הרב, יש בריאות פנימית של הגוף הלאומי, והוא יעכל את זה. מחלה עוברת. מה זה לא מצליחים להקל?
לא מצליחים
להקל.
הכל תקוע.
הכל תקוע? אני חושב שאתה קצת חסר סבלנות. אני אגיד לך יותר מזה. אתה מדבר על הגרים שבאו עכשיו מרוסיה וקצת פעלה שמורה שצריך לגייר וכל מיני דברים כאלה, נכון? ומאמריקה. כן, אתה לא יודע מה עוד מצפה לנו. לא, מה שאתה לא יודע זה מה יקרה כשיהיה לך מאות אלפי ערבים שירצו להתגייר. גם זה, תחשוב. התברר שמבחינה גנטית יש קרבה גדולה מאוד בין הפלסטינאים לבין היהודים האשכנזים דווקא. יותר מאשר עם היהודים הספרדים. נעשה מחקר לאחרונה בהדסה.
אז אפשר לשלוח
פעמים מהשטרס? כן, לא, אבל זה... ואני מתאר לעצמי שתהליכים כאלה יתרחשו בשנים הקרובות. טוב, עד כאן להיום. שלום.